כנס שהפך להיות מסורת וימים נוראים שבהם אנחנו עסוקים בתשובה. מי כמכון מאיר כדי לרכז פעילות של תשובה באהבה ובאמונה. התשובה מתרחשת במעגלים רבים, בפרט ובכלל, היחיד והציבור. השנה יותר מכל שנה אנו נדרשים לתשובה ציבורית. אי אפשר היום בנפש שלווה ושקטה למקד את המחשבה ואת הדיבור אך ורק בעניינים של תשובת הפרט. למרות חשיבותם, מצאנו כדבר הזה דווקא באופן חיובי בימיו של שלמה המלך. מסופר בספר מלכים שכאשר חנך שלמה המלך את בית המקדש, הוא עשה זאת בחודש תשרי. התחיל את חנוכת המקדש בחט בתשרי, וסיים אותה בי"ד בתשרי, ערב חג הסוכות. ובכל אחד משבעת הימים הקריבו עולות ושלמים. שלמים נאכלים, עולות מוקרבים. ומה עם יום הכיפורים? אומר התלמוד, באותה שנה לא צמו ביום הכיפורים, אכלו שלמים והקריבו עולות ביום הכיפורים. היו להם דרשות, היה להם הוראת שעה של נביא, יש סוגיה שלמה על זה במסכת מועד קטן, אבל זה משום שיום הכיפורים עוסק בתיקון עוונותיו של היחיד. בשעה שנבנה בית המקדש, שנחנך בית המקדש, השמחה הייתה שמחה של הכלל. אין מקום להתעסקות בעוונות של היחיד, בשעה שהאומה עוסקת בשמחתה הכללית. לכן באותה שנה, בימי שלמה המלך, לא צמו ביום הכיפורים. לא היה יום הכיפורים באותה שנה. כמו כן, בשנה זו, יש בה מן המידה הזאת של הצורך בתשובה של האומה. האבונות של היחיד מתגמדים לעומת הצורך בחשבון הנפש, בתשובה לאומית, שתיתן מענה למצוקות הגדולות שהתעוררו הן בציבור הכתום והן במדינה בכללה, בעקבות המאורעות של החודשים האחרונים. אפשר מתוך המאורעות הקשים להישבר, אפשר להפיק לקחים, ומתוך הפקת לקחים להיבנות. אינה דומה תשובת הכלל לתשובת היחיד. תשובת היחיד היא תמיד על עבירות. אדם צריך לבדוק מה הוא עשה במשך השנה. מה שהיה תקין, לחזק. מה שלא היה תקין, לתקן. וזה יחסית קל. פשוט עוברים על כל השולחן ערוך, בודקים את כל ההלכות. כמה הלכות יש כבר בשולחן ערוך? מיליון. עוברים על כל מיליון ההלכות, אומרים, הנה, בזה הייתי בסדר, נחזק. בזה לא הייתי בסדר, נתקן. זהו. עוברים על כל השולחן ערוך, מתחרטים על מה שצריך להתחרט, והנה, כך תוקן העניין, ואנחנו חוזרים בתשובה שלה. אבל בתשובת הכלל לא מדובר דווקא על עבירות. הרי כלל ישראל הוא קדוש. וגם ציבורים בתוך האומה קשה לייחס להם עבירה. קל וחומר כשמדובר בציבור של צדיקים. וראינו השנה ציבור של צדיקים שנפגע, שניחתה עליו מכה. האם יהיה זה נכון לחפש לו עבירה? יש בספר יוב תיאור של אדם צדיק שנחתו עליו מכות קשות. אש מן השמיים, אבד רכושו, אבד ביתו, עבדו בניו וילדיו ובנותיו, עבדה בריאותו, איש תם וישר ירא אלוהים בשר מרע. אומרים חזל במדרש, כל מה שאירה לאיוב, אירה לציון. כלומר, יש לנו ללמוד מייסורי איוב על ייסורי האומה. ובכן, מה קרה לאיוב? צדיק שבאים עליו אסונות. באים החברים הדתיים שלו, הרב הגאון אליפז התימני, והחכם הצדיק בלדד השוחי, והדיין המצוין צופר הנעמתי. והם באים בשבעה ומסבירים לו למה זה קורה לו. אליפז אומר לו, תשמע, יש לך בטח איזשהו חטא במגירה, לא שמת לב. אתה בטח דיברת בחזרת השץ ולא שמת לב, בגלל זה באו עליך כל הדברים האלה. בלדד אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, הוא רוצה לתת לך חלק יותר טוב לעולם הבא. וצופר הנעמתי אומר, תשמע, יש בטח סוד כמוס, ריבונו של עולם יודע מה שהוא עושה. בכל מדרשות חסודות כאלה. יוב לא היה דתי. יוב דחה את כל ההסברים האלה בטענה אחת. אני סובל. הטענה הקיומית, החוויה, מה שנקרא האקזיסטנציאלית של יוב, לא נותנת לו לקבל את ההסברים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי יוב. כלומר, יש מכות שאתה לא יכול לצמצם אותן רק לנוסחה הרגילה של שכר ועונש, גמול על מצוות ועבירות. לא ייתכן. ובאמת, בסופו של ספר איוב, נגלה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אל איוב ומדבר עמו. לא נתן לו תשובה, אבל דווקא איוב יוצא מסופק. אומר, לשם האוזן ידעתיך ואתה איני רעתך, על כן אמס וניחמתי על אפר ואפר. זאת אומרת, איוב אומר, זה מצוין, אני עכשיו מבין הכל. מה הוא הבין? הוא הבין דבר מאוד חשוב, שכל היסורים שבאו אליו, באו כי הקדוש ברוך הוא רצה לדבר איתו. והיה משהו חסום בנפש של איוב, משהו בזהות שלו שהיה צריך לעבור שינוי. לא עבירה, איוב היה צדיק. אבל יש לפעמים חסרונות מצד הזהות שצריכים להתקן, ובזכות זה שיוב לא קיבל את ההסברים של החברים שלו, דווקא מתוך כך נגלה אליו השם. כלומר, צריך להיזהר, מהסברות בינוניות. אנחנו זקוקים ללימודי אמונה ברמה גבוהה. אנחנו לא דור שיכול להסתפק בדרשנות בוורטים. אי אפשר. וכאשר נתאר לעצמנו מה היה קורה אם יוב היה מקבל את דברי חבריו והיה אומר להם, תודה רבה לכם כבוד הרבנים, אני ממש שמח שנתתם לי הסבר ועכשיו אני מבין מדוע אני כל כך סובל. תודה רבה, והיה אומרים רבי חנניה בן עקשיה, היו אומרים קדיש לרבנן והיו עושים השכבה לילדים של יוב וכולם היו מבסוטים, אוכלים כיבוד ומתכוונים לברכות לעילוי נשמת המתים. אבל דבר אחד לא היה קורה, הקדוש ברוך הוא לא היה נגלה אל יוב. ברוך השם שיוב לא הסתפק בתשובות בינוניות. יוב רצה תשובות רציניות. אז בלי להיכנס כעת, כי זה לא שיעור על ספר יוב, בלי להיכנס למה שהיה צריך להשתנות בזהות של יוב, אנחנו יכולים להבין שאם ציבור של צדיקים נפגע, עלינו לחפש את התשובה בצורך בשינוי הזהות. משהו בציבור הקדוש הזה עדיין לא הבשיל עד הסוף. ובאו היסורים כדי למרק אותו, כדי להכשיר אותו למה שהוא צריך להיות. וייתכן שמדובר כאן באחד מדרכי התשובה היותר עמוקים. התשובה אל הזהות האמיתית. לא תשובה מן העבירות האלה ואחרות. תמיד צריך לחזור בתשובה מעבירות. אבל יש תשובה אל הזהות. למה נועד הקהל הקדוש היושב כאן ובכל מקום כתום בעולם? לימדנו רבנו הרב קוק זצ"ל שיש שלושה תחומים שבהם החברה מתעסקת. כביכול שלוש מפלגות יש בכל חברה בריאה, ודיברנו על זה גם בכנס לשנה שעברה, אבל הדברים נהיו פתאום יותר אקטואליים. יש המומחים לענייני קודש, קוראים להם דתיים, ומשום שהם דתיים הם גם מקימים מפלגות דתיות. ויש אנשים שהם מרגישים הזדהות עם הגורל הלאומי, ומפני שהם לאומיים הם מקימים מפלגות לאומיות, זכרונן לברכה. ויש אנשים עם חוש אוניברסלי. הם רוצים, הם לא רוצים את החטיבה הלאומית או את החטיבה הדתית, הם רוצים את כלל האנושות. ולפעמים עד כדי כך שזה יהיה על חשבון הזהות הלאומית. והם מקימים מפלגות קוסמופוליטיות. בשלושת התחומים האלה, דווקא על הציבור של צדיקים לפעול. דווקא. התחום הראשון, תחום הקודש. חתנו. מזה שנים רבות החלטנו להתכנס בתוך הקודש פנימה. שכחנו שהקדוש ברוך הוא השיב אותנו אל הארץ הזאת כדי לקדש את החול. כל זמן גלותנו החול היה עוין, היה מסוכן. מי שהתעסק בחולין בסופו של דבר עבד מן האומה, התבולל. ודווקא בארץ ישראל, יעוין בספר אורות, עמוד סמך זין, פסקת את וב, במהלך הגאולה, הקודש הולך וכובש יותר ויותר תחומים של החול. היה פעם סופר בשם עזר, ראשי תיבות של אלכסנדר זיסקין רבינוביץ'. היה סופר דתי בזמנו של הרב קוק, דבר שהיה מאוד נדיר, כל סופר היה בדרך כלל אפיקורוס, אבל היה סופר אחד ירא שמיים. הוא כתב מכתב אל הרב קוק שבו הוא אומר, כבוד הרב, אני חושב שהספרות החדשה, העברית החדשה, היא מקולקלת, היא עוסקת בשטויות. וזה חבל. לדעתי, הספרות העברית החדשה צריכה להתעסק אך ורק בעניינים של קודש ושל נצח. כל השאר, ענייני החול, אני לא זקוק לספרות עברית, אני יכול למצוא את זה בספרות של הגויים. עונה לו הרב קוק. תמה הייתי כיצד אדם המכיר את החיים כמוך. יכול היה לומר דברים נטולים מן החיים כאלה. איך יכול להיות שאתה אדם משכיל ואתה חושב שהקודש צריך להישאר בתוך הקודש? אבל מצאתי את הסיבה לדברים האלה שאתה אומר. אומר הרב קוק, אני מבין את הסיבה. מצאתי את הסיבה בתומעה הרצוצה של הגלות שעדיין מפרקסת בתוך נשמתך. הפלא הוא שאחרי הדברים האלה, עזר לא הלך לקבור את עצמו. אבל דבר אחד למדנו, שיש לקודש משימה, וזה כיבוש החול. והחול זה גם הנפשות של החול. זה הנפשות של אחינו החילונים, עצמאים כל כך לקודש אמיתי, המתאחד עם החיים. מפורסמת איגרתו של הרב קוק, איגרת קמ"ד, שמרבים לצטט אותה בימים אלה. אותה איגרת שבה הרב כותב הלאומיות החדשה, דיינו הציונות, מאחר והיא לאומיות של חול, עשויה בבוא הזמן להפוך לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. ואז משתמשים באיגרת הזאת של הרב, לומר, הנה אתה רואה כבר הרב קוק צפה מראש שכל זה ייפול. נו, ומה המסקנה? אז מה אם כל זה ייפול? מה צריך לעשות? צריך פשוט לבדוק למי נשלחה האיגרת הזאת. ומה רוצה הרב ממי שהוא שלח אליו את האיגרת? הוא כותב את זה לאורך הירחון הישראלית, שהוא ירחון נאו-אורתודוקסי בפרנקפורט שבגרמניה. שם הרב אומר, צריך שאתם, יהודי גרמניה, תעלו לארץ. מדוע? כי אתם היחידים שיכולים להציל את המצב. מדוע? משום שאתם בעלי תרבות כללית. אתם בעלי הקולטורה המודרנית. ולכן אתם תדעו לסייע לקודש להתחשב בכל צורכי החיים. דהיינו, החול. כי אם לא תעשו את זה, אז באמת אותה ציונות תהפוך לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. מכאן אנחנו לומדים מהי המשימה. המשימה היא שהקודש יתפשט אל החול. יש סופר ישראלי בשם חיים באר, שפעם אמר שהוא התלהב מתנועת גוש אמונים. הוא אמר, זו באמת תנועה גדולה. הוא ציפה ממנה להתחדשות תרבותית ודתית. התחדשות שתרומם את כל האומה. אבל הוא ראה שזה לא קורה. אז הוא עזב אותם. יש לנו פה מה ללמוד. עלינו לשוב עם הקודש אל החול. התחום השני שהרב מדבר עליו, הלא הוא התחום של האומה. אומה פירושו ישות פוליטית. רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל לומר, הפוליטיקה של עם ישראל היא תורה, היא קדושה. ואם הפוליטיקה הזאת היא קדושה, אז עלינו לעסוק בפוליטיקה. לא בתור תחביב, אלא בתור מטרה. מטרה של לקיחת הגה השלטון על המדינה בידיים. צריך לחזור בתשובה אל הפוליטיקה. צריך להבין שחדל העידן שבו הסתפק הציבור הקדוש במעמד של קובע המזוזות של ההסתדרות הציונית ומעמד של מי שדואג שהמזנון של הכנסת יהיה כשר. כי אז המזוזות והכשרות הופכים להיות עניין סקטוריאלי. וכל העניינים האחרים, דהיינו המדינה, הביטחון, הכלכלה, החברה, התרבות, כל אלה הופכים להיות לא שלך, לא עניינך. מישהו אחר יעשה את זה. נו, כשמישהו אחר עושה את זה, תראה מה הוא עושה עם זה. דווקא ההתעסקות בפוליטיקה במובן הגבוה של המילה, יכולה להוציא אותנו מהסקטוריאליות. לפתח את המחשבה שלנו למחשבה של מדעי מדינה בצורה בוגרת. על כן עלינו להשתחרר מן המחשבה הוורטואלית. מחשבה שבנויה על וורטים. יש לי בבית מחברת עם וורטים שכתבתי, שמוכיחים שלא תהיה התנתקות. תאמינו לי, הוורטים האלה נכונים. אני מוכן לחתום עליהם, זה דברי תורה יפים מאוד. אבל לא נלחמים עם וורטים, נלחמים עם פוליטיקה. צריך לזכור שהלכות נכתבו בהנהגת הציבור. רבנו גרשום מאור הגולה, דווקא במעמקי הגלות, ידע לפסוק תקנות של תיקון החברה. למשל, תיקן רבנו גרשום, שכאשר אדם יש לו טענה נגד הקהל, והוא שטח את טענותיו לפני ראשי הקהל, ודבריו לא נשמעו, יש לו זכות על פי ההלכה, לאחוז בדלתות ההיכל, ולמנוע את הוצאת ספר התורה, ולא יקראו בתורה עד שיפתרו לו את הבעיות שלו. זה בעיה. אנשים רוצים לחזור הביתה. אתה מונע מהם לקרוא בתורה. בגלל הבעיה הפרטית שלך? אתה מפלג את הציבור? מה, אתה חוסם את הדרך אל ההיכל? אומר רבנו גרשום, צריך גם את זה לעשות לפעמים לתקנת הציבור. יש מצבים שהתיקון של החברה הוא שהיחיד יודע לעמוד בעמידה מוסרית מול הנעשה. אז הוצאת ספר תורה לא תהיה. לא יהיה השקר הזה שמוצאים ספר תורה בזמן שזכויות היחיד אפילו נרמסות, כשהצדק נרמס. ולכן הוא שוכב לו על הדרך המובילה אל ארון הקודש. תגיד, יש בית כנסת חילופי, זה נכון, יש גם כבישים עוקפים, זה נכון. התחום השלישי שעליו לחזור בתשובה הוא התחום השייך לאנושות הכללית. שכחנו שהמפעל של שיבת ציון הוא בעל משמעות אוניברסלית. שכחנו שעלינו לתקן עולם במלכות שדי. עסקנו בהתיישבות מתוך מוטיבציה דתית ומתוך מוטיבציה לאומית. דתית כי זו מצווה, זו מצווה של יישוב ארץ ישראל. לאומית כי זה ערך ציוני להתיישב בכל מקום בארץ. ואז חשבנו שכולם יאהבו אותנו. הדתיים יאהבו אותנו כי אנחנו דתיים. הלאומיים יאהבו אותנו כי אנחנו לאומיים. ושכחנו שיש ציבור גדול במדינת ישראל שרואה את עצמו כחלק מן הכפר הגלובלי. ושהוא רואה דווקא בציונות הלוהטת והמאמינה שלך. הוא רואה בה גזענות. הוא רואה בה צרות אופקים. כי לא השכלת לבאר לעצמך וממילא גם לאחרים שמה שאתה עושה הוא לשם תיקון העולם. אם כן, עלינו לעבור שינוי בשלושת התחומים האלה. בתחום הקודש, בתחום השלטון, בתחום האנושיות. ייתכן שהאיסורים שבאו עלינו באו משום כך. איך אומר המהר"ל מפראג? הטבע מתנגד לנבדל. כך הוא מסביר בספר נצח ישראל פרק ב'. כאשר ישנה איזושהי נקודה, אישיות, ציבור, אנשים, שמתעלים מבחינת מדרגתם בקדושה, דווקא אז המציאות הכללית מנסה להפיל את העילוי הזה. דווקא אז המציאות הכללית חושקת בהשפלת אותו מתבדל. מתבדל במובן של עליונות רוחנית. כי העליונות הרוחנית יש לה סכנות משלה. היא חייבת לכלול אימה את כל האחרים. אם היא איננה כוללת את כל האחרים, היא מושכת עליה כתרוג. איפה שהמהר"ל אומר, יצר הרע, אומות העולם, תוקפים את ישראל יותר מכולם, ואת תלמידי חכמים שבישראל עוד יותר, וציבור של צדיקים שבישראל עוד יותר. לכן, הפתרון איננו כמובן לא להיות צדיק. אז מה תגיד, אני ככה, לא צריך להיות צדיק. לא. אתה תהיה צדיק. אתה תהיה צדיק שמושך עמו את כל העולם כולו. שמושך עמו את כל האומה כולה. ואז בסוף, כולם יהיו איתך. ואפילו הרבנים. עלינו לחזור בתשובה בעוד תחום. תחום כואב. במסר המוסרי שלנו. אנחנו חיים היום בחברה ששואלת את עצמה שאלות ותהיות רבות יש לה. בתחום שאלות המוסר הבסיסיות ביותר. מרוב שחברתנו התרגלה לחיים וירטואליים מול המחשב. הפכנו סימפטומים לעיקר במקום התופעה. אנחנו פועלים באהבה ובאמונה. הסימפטום של האהבה זה הרגישות. הסימפטום של האמונה זה הנחישות. ומה עושה חברתנו? היא לוקחת את הרגישות במקום האהבה. אל תאהב, רק תרגיש. את הנחישות במקום האמונה. אל תאמין, אבל תהיה נחוש. תסתפק בסימפטומים של הערכים, ואל תבלבל לעצמך את המוח עם הערכים עצמם. הערכים רק יבלבלו לך את המוח. אבל תהיה רגיש ונחוש. יש קלקול גדול מאוד. כאשר הרע מתלבש בלבוש של הטוב. אל תהיה רגיש, אל תהיה נחוש, אל תהיה סימפתי. תגיד מי אתה באמת. ההתלבשות של פשע באצטלה של מעשה נאצל מורה על בלבול מוסרי ממדרגה ראשונה. תפקידנו, אנו, כציבור של לומדי תורה, לתקן בנושא הזה. אם אני רוצה את טובתו של אדם, אין זה חסד שאני עושה עמו, כשאינני אומר לו באיזה רע הוא מסתבך. אני לא צריך לומר לו שהוא רשע, כי באמת הוא לא רשע. הוא באמת תינוק שנשבע, הוא מבולבל לגמרי. שכנעו אותו, אבל הוא צריך לדעת שהוא עושה רע. לחבק את הרשע. כשאני מחבק את הרשע, אני אומר לו, אתה יודע, אתה לא כל כך רע. אתה קצת בסדר. ואתה יודע, אני לא כל כך צודק. אני לא לגמרי צודק. כי אני הרי נותן לך, גם מחבק אותי. אני בוכה איתך. יש פה נקודה שצריכה תיקון. צריך להסיר את מסכת השקר. כפי שכותב הרב באורות, בעמוד פזיין, ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותן בעולם הן כעורות. כמו חולשה, שקר, רשעות שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהם. אמנם כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמה. המנהלת. מחוללת היא רעות רבות, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש, ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב והקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת, שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש על יסודות בריאים, של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצחות, וזה תיווסד מלכות עולמים, לאור השם וטובו באחרית הימים בחזה דוד הנאמנים. כלומר, צריך לעשות עבודה קשה, עבודת התוכחה. כותב הרמב״ם, הרואה חברו שחטא, או שהלך בדרך לא טובה, מצווה להוכיחו, ולהחזירו למוטב. יש לך מצווה להחזיר בתשובה. להחזיר בתשובה לא רק אדם באופן פרטי. עליך להחזיר בתשובה את המדינה כולה. גם את עצמך אגב. וכדי להחזיר בתשובה צריך לפעמים, כדי להציל, להתנהג באופן שלא תמיד מבינים אותו. נתאר לעצמנו אדם שטובע בנהר. אני קופץ אל הנהר כדי להציל אותו. אבל הוא חושב שאני בא להטביע אותו. הוא משוכנע שבגלל שאני רבתי איתו לפני כן על גדת הנהר, אז הוא משוכנע שאני עכשיו בא כדי לגמור אותו עד הסוף. אז הוא נותן לי מכות. כדי שאני לא אפריע לו. מה עליי לעשות? עליי לתת לו מכות בחזרה כדי שהוא יפסיק להפריע לי להציל אותו. ואז אני מציל אותו, מביא אותו אל הגדה, ואז הוא ממשיך לצעוק עליי, ואז יש על מה לדבר. אבל אל תאמר, מפני שהוא לא מבין אותי בשעה שאני מציל אותו, אז אני לא אעשה מה שצריך כדי להציל. זאת היא עבודה קשה שדורשת הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד צלילות הדעת, והרבה מאוד אמונה. ואם יש הרבה אהבה, הרבה צילות הדעת והרבה אמונה, אז הדברים גם יעשו מצידנו בכל הרגישות ובכל הנחישות הראויים לבוא. נאמר בפרשת ויתחנן שכי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם הרע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם תעשו את הרע, אני אוציא אתכם מן הארץ. ומה תעשה בחוץ לארץ? וביקשתם משם את השם אלוהיך. ומצאת. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. נו, אז מצוין. אם חזרתי בתשובה כבר בחוץ לארץ, הקדוש הוא מחזיר אותי לארץ. מה אומר הכתוב בהמשך? בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. מה זה אומר? שגם גזירת גלות יהיה לך גם באחרית הימים אחרי שתחזור לארץ. בשביל מה? מה, עוד גלות אחרי שחזרתי לארץ? לא גלות מן הארץ חס וחלילה, אבל גלות בארץ. פשוט הכתוב אומר את זה. ושבת עד השם אלוהיך. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך. כלומר, לא די בתשובה הראשונה, התשובה לארץ ישראל, יש צורך בתשובה יותר מעמיקה. ואם נביט בפרשת ניצבים, בפרשת התשובה, אנחנו רואים דבר אחד מאוד פשוט. כתוב בהתחלה, ושבת עד השם אלוהיך, מפרשים גדולי ישראל, תשוב לארץ ישראל. בפסוק ח' באותה פרשה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. זה קיום מצוות. יש ציבור שמתחיל להיות רציני, מתחיל להניח תפילין, מתחיל לשמור שבת כראוי. ואחר כך כתוב, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. משמע שלא די בזה שקם ציבור של שומרי תורה ומצוות. צריך גם שתהיה שיבה אל השם, בכל לבבך ובכל נפשך. זאת היא התשובה של הציבור כולו, של כל עם ישראל, לכל פלגותיו, שישוב אל השם. אם כן, יש לנו עבודה גדולה העומדת לפנינו, לחזור אל השם באהבת אמת ובאמונה שלמה. תודה רבה.